רוצים לעזור לעצמנו להגיע לכלים כאלה, כלים רוחניים שיעזרו לנו להגיע לנקודות היותר עמוקות בנפש. אמרנו שיש חסימות מכל מיני סוגים. החסימות הקשות יותר זה חסימה דקה, כמו למשל גאווה סמויה. אדם יש לו, אדם יכול להיות שהוא מחזיק את עצמו לענב וצנוע, כשבעצם יש לו גאווה מאוד מאוד קשה בפנים, אלא מה? שהיא סמויה. זאת בעיה חמורה מאוד. אם הגאווה שלך היא גלויה וכולם יודעים שאתה שחצן, אז זה עוד חצי צרה, זה פחות גרוע. למה? כי גם אתה יכול לעלות על זה וגם אחרים יעלו על זה. אז יכול להיות שיש, רוב האנשים לא יעיזו להגיד לך את זה, אבל יבוא בן אדם, אם תתפלל על זה, אז יכול להיות שהשם ירחם עליך, ישלח לך איזה בן אדם שיגיד לך בפרצוף, תשמע חביבי, אתה שחצן. אז זו מתנה גדולה. אז יש סיכוי, יש סיכוי כזה שמישהו יבוא ויגיד לך את האמת, או לפחות אתה גם כן יכול לעלות על זה, כי הגאווה שלך היא מתפרצת, היא גלויה. אבל אדם שיש לו גאווה סמויה, מאוד דקה בפנים, הוא בטוח שהוא מלך הענבים. אין יותר ענב ממני. אתם שומעים פה את הגאווה. אין יותר ענב ממני, אבל אני ענב. אז אני בעצמי, מה הסיכוי שלי אי פעם להודות שיש לי גאווה? אם אני ענב ואני מחזיק את עצמי כענב מושלם, מה הסיכוי שאי פעם אני יודע שאני בגאווה? והכי גרוע שהבן אדם מתנהג כלפי חוץ בענבה, שזה דבר מצוין, אבל מה שגרוע פה שאף אחד לא יגיד לך שאתה בגאווה, כי אתה נחשב הבן אדם הכי ענב בסביבה, שבעצם אתה קבור בגאווה שלך. גאווה, יכול להיות אנשים כאלה, יכולה להיות להם גאווה מאוד 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 קשה, מאוד קשה. בפנים הם רקובים, הרוסים, בגלל הגאווה שלהם. וזה ברוך רציני מאוד. כל אחד מאיתנו צריך ממש להתפלל השם יתברך תפילות בדמעות, שנצליח להגיע לנקודת האמת הכי פנימית. אדם עובד על תיקון המידות, זה דבר נפלא, דבר נפלא. אבל איפה אנחנו בדרך כלל משקיעים אנרגיה בשביל לתקן? איפה שיש אור. אתם מכירים את זה, שאדם מחפש את העבדה שנעבדה לו מתחת לפנס. כל הרחוב חשוך, הוא מחפש דווקא מתחת לפנס. למה? כי פה נוח לי לחפש, יש פה אור. מי אמר לך שזה שמה? אולי זה דווקא בפינה החשוכה. אז אדם עובד על תיקון המידות, והוא מרוצה מעצמו, מבסוט עד הגג, מחזיק מעצמו, הנה אני עובד חזק, אני ממש עובד על עצמי, כל אחד לפי מה שהוא מכיר את עצמו, נדמה לו שמכיר את עצמו. אבל בנקודה שאתה באמת צריך לתקן, שזה התיקון היותר מרכזי שלך, שם אתה בכלל לא מעלה בדעתך שאתה צריך לתקן משהו. שם אתה מחזיק את עצמך למושלם. לכן הרבה פעמים אני אומר, שואלים בן אדם, אומרים לבן אדם, תשמע, אדם צריך לעבוד על עצמו, לתקן, להתפלל לשם, שהבן אדם יגיע למצב שהוא יכיר את עצמו. אז הבן אדם אומר, לא, לא, אני מכיר את עצמי, זה בסדר, לא צריך, אני יודע טוב מאוד, אני כזה וכזה וכזה, ובזה וזה וזה, אני יודע שאני לא בסדר, גם בזה וזה, אבל בזה אני 100%. בזה אני יודע שאני בסדר. בדרך כלל, במקום שבן אדם חושב שהוא הכי בסדר, שם הנפילה יותר קשה שלו. למה? שם הנפילה הסמויה שלו. זה כמו שעל הגבול, ברגע שיש לך אויב ידוע, שם אתה מרכז כוחות, נכון? אתה מרכז חיילים, צבא, טנקים, כל הכוננות, כל המודיעין, הכל מופנה לשם. אבל במקום ששם אתה נמצא במצב שאין מלחמה, אין כוננות, יש שם שלום קר, אז אין כוננות, משם אתה לא מצפה לאויב. אז ממילא אתה לא משקיע שם כוחות. יש שם פחות חיילים, פחות טנקים, אתה משקיע פחות מאמצים. ודווקא משם עלולה לבוא ההפתעה. אז אותו דבר בנפש, אדם משקיע אנרגיה איפה שהוא כבר יודע שהוא לא בסדר. במקום שאתה עוד לא יודע שאתה לא בסדר, שם הנפילה הכי קשה שלך. אז על זה צריכה להיות התפילה, שאנחנו נזכה להגיע לנקודת האמת היותר פנימית שלנו. כמה צריך להתפלל לשם, תעזור לי שאני לא אוותר לעצמי. שאם אני אזהה אפילו קצה קצהו של כיוון, שאני אקח אותו ואני אלך איתו, שאני אבדוק אותו, שאני לא אבטר לעצמי, שאני לא אחפף, שאני לא אכחיש, שאני לא אתכחש, שאני רואה משהו פנימי שאני צריך לתקן. להגיע למצב של אמת צרופה. אני לא מחפש את ההרגשה הטובה שלי, את הכבוד שלי. אני מחפש להגיע לאמת, אפילו אם זה כואב, ומישהו יגיד לי, הלוואי, שמישהו יבוא ויגיד לי את האמת על עצמי, אבל אני רוצה את השם. אני רוצה את השם. אני לא מחפש את ההנאה שלי, את הכבוד שלי, את ההרגשה הטובה שלי. אני רוצה לתקן. וזה מה שיתן לי את ההרגשה הטובה. ההרגשה הטובה שלי שאני יודע שעליתי על הבעיות ותיקנתי אותם. אז עכשיו אני מגלה צדדים חדשים, אופקים חדשים שאותם אני צריך לתקן. בסדר. אבל אני יודע שהתקדמתי. אני יודע שתיקנתי. אני יודע שלפחות אני איש אמת. איש אמת שאני לא מוותר לעצמי. רוצה להגיע לאמת צרופה בלי להתחמק. לא רוצה להתחמק. אני רוצה לדעת את האמת על עצמי. למשל, דוגמה, כל הדוגמאות האלה מהשטח, כל הטלפונים. אני דוגמה. כמובן שאני מביא את הדוגמאות בלי שמות. לפעמים אני קצת משנה את הפרטים, שלא יהיה זיהוי. אבל אין כמו הדוגמאות מהשטח בשביל להמחיש את הדברים. הייתה איזה מישהי שגם כן ככה היה קצת בעיות בשלום בית, האישה עובדת על עצמה, רוצה לתקן את עצמה, ברוך השם. אז היא ככה הייתה מתפללת, באמת מתפללת לפני בורא עולם, תעזור לי שאני אהיה אישה טובה, תעזור לי שאני אתבטא לבעלי, תעזור לי שאני אעשה את רצונו, תעזור לי שאני לא אכעס עליו. באמת אישה טובה, ובאמת רוצה בשלום בית ורוצה בתיקון המידות. אז היא אומרת לי, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לדעת מה אני צריכה לתקן, וגם רוצה שיהיה יותר שלום בית אצלהם. אז אמרתי לה, תכתבי את התפילה הזאת, תכתבי. תכתבי מול העיניים, תכתבי מה את מתפללת. אחר כך תחזרי אליי. אז היא ניסתה לשחזר באמת את התפילות השגרתיות שרצות אצלה בראש, בלשון, כל פעם היא מתפללת את זה. אז זה כבר שגרה אצלה. אז היא כתבה. אז אמרתי לה, תראי כמה פעמים חוזר שם המילה אני ולי. תעזור לי, תעזור לי שאני אתבטא לבעלי. תעזור לי שאני אעשה את רצונו. תעזור לי שאני לא אחסר. אמרתי לה, תשני מילה אחת. ריבונו של עולם, תעזור לבעלי שיהיה לו אישה טובה. תעזור לבעלי שיהיה לו שלום בית. על מי את חושבת? על עצמך או על בעלך? את מי את אוהבת? את אוהבת את תיקון המידות שלך. את רוצה להגיע לשלמות. שתבינו, זאת אישה בדרגה גבוהה, אישה שעובדת השם. את רוצה את טובתך. את רוצה את המושלמות שלך, את המצוינות שלך, את תיקון המידות שלך. לא באמת את חושבת על בעלך. את לא באמת אוהבת את בעלך, פשוט מאוד. כמה את מתפללת על טובתו של בעלך? התפללת על עבודת השם של בעלך? התפללת לשם יתברך, ריבונו של עולם, תעזור לבעלי שיהיה צדיק, שיהיה לו שמחה, שיהיה לו הנאה בלימוד התורה, שיצליח בלימוד התורה, שיהיה לו כוונה בתפילה, שיזכה לתיקון המידות, ושהתפילה הזאת תהיה נקייה, שהוא יזכה לתיקון המידות בשבילו, לא בשבילך, כדי שלך יהיה שלום בית. שהוא יתקן את המידות שלו כדי שאת תרוויחי. כי הוא חי איתך. במקרה הוא חי איתך. אבל תתפללי לשם שהוא מצד עצמו יהיה לו טוב. את רוצה בטובתו באמת? אז אחת אומרת לי, מה, אני משקיעה בשביל בעלי, אני עושה בשבילו את הכל. אני שואל, יש יחס? את מתייחסת אליו? בטח שמתייחסת אליו. אני מנקה את הבית, אני עושה כביסה, אני עושה את זה, ואני עושה את זה, ואני עושה את זה. אני עושה את הכל בבית. אמרתי לה, את לא ענית לי לשאלה בכלל. לא ענית לי לשאלה. אני שאלתי אם את מנהלת את הבית כמו שצריך? לא שאלתי את זה. שאלתי אם יש יחס לבעלך. זה נקרא יחס לבעלך? הרבה נשים נפלות באותו דבר. הרבה נשים חושבות שאם הן עושות כביסה, גם בשביל הבעל, הן מנקות את הבית, והן מסדרות, והכל והכל והכל, עושות את הכל מאלף עד תף, וכמובן שהעניינים של הבעל גם כן נכללים בכל צורכי הבית. נכון? אז האישה כבר חושבת שהיא, מבחינת שלום בית, מבחינת היחס שלה לבעלה, היא מושלמת. זה לא נכון, היא עוד לא התחילה. עוד לא התחילה. למה? כי אין יחס. אין יחס אישי. כשהוא נכנס הביתה, את אומרת לו מילה טובה. את שואלת אותו מה שלומך, איך היה, את מנסה לצלול יחד איתו אל תוך נבחי הנפש שלו ולראות מה משמח אותו, מה מעציב אותו. יש יחס חם, יש תקשורת בין הלבבות או רק בין הידיים? עם הידיים שלך את עושה כביסה, מבשלת, מכינה לו אוכל, נכנס הביתה, מה קורה הרבה פעמים? הבעל נכנס הביתה והאישה רוצה לציין לעצמה שהיא כאילו עובדת השם והיא כאילו אישה טובה לבעלה, אז מה היא עושה כשהוא נכנס הביתה? היא רצה למטבח להכין לו ארוחה או איזה משהו לשתות. אמרת לו שלום כשהוא נכנס הביתה? חייכת אליו? יש יחס? אבל מה אתה רוצה? כבוד הרב, אני מכינה לו אוכל, מכינה לו ארוחה טובה לפני שהוא יוצא לעבודה, כשהוא חוזר מהעבודה, מה אני לא עושה בשבילו? נכון, את עושה בשבילו הרבה, אבל אין יחס, אין לב, אין קשר בין הלבבות. תעזור לי שאני אהיה אישה טובה לבעלי, תעזור לי שאני לא יחס, תעזור לי שאני אתבטל אליו. את רוצה רק את עצמך. התפילות הן תפילות טובות, אבל רק אל תגידי אחר כך שאכפת לך מבעלך. אל תגידי אחר כך שאת אוהבת את בעלך. אל תגידי שאת משקיעה בבעלך. ומה את משקיעה? את משקיעה רק בעצמך. ועיקר המבחן זה התפילות. עד כמה את מתפללת על טובתו מצד עצמו. שיהיה הוא בעצמו מצד עצמו, בלי קשר אליך, בלי קשר אליך, שיהיה לו טוב. שיהיה לו שמח, שיהיה לו הצלחה בעבודת השם, בעבודה, בחברה שלו, עם החברים שלו. תיכנסי לכל מה שמעניין אותו מצד עצמו, בלי קשר אליך. זה המבחן שלך, כמה את אוהבת אותו. והרבה פעמים אנשים מספרים שאחרי שהתחילו להתפלל ככה, פתאום הכל השתנה. רק תפילה, רק שינו את התפילות שלהם קצת, כמה מילים לפה ולשם, זה קובע את הכל, זה שמיים וארץ. זה הבדל שמיים וארץ. רק שינו את התפילות שלהם קצת, כבר בפנים, הכל, ההרגשה השתנתה. פתאום יש שלום בית. אז האישה כאילו רוצה לעזור לבעלה. אז הוא לא מרגיש טוב, יש לו איזה בעיה גופנית, רפואית, כזאת או אחרת. אז כלפי חוץ זה נראה שמאוד אכפת לה מזה. מאוד אכפת לה מזה שיש לו איזה בעיה רפואית מסוימת. או למשל איזה בעיה נפשית מסוימת. יש לו איזה דמיונות, יש לו איזה פחדים, חששות, לחצים. אז נראה שמאוד אכפת לה ממה שעובר עליו. או מבחינה רוחנית. הוא לא כל כך מצליח ללמוד תורה, הוא לא מצליח להתפלל, הוא לא מצליח תיקון המידות כמו שצריך, והוא בעצמו מתוסכל ושבור מזה שהוא בעצמו לא מצליח, קשה לו עם זה, הוא רואה את עצמו ככה לא יוצלח כזה. אז זה נראה כלפי חוץ שמאוד אכפת לה מבעלה, כשבעצם באופן סמוי ונסתר אצלה בעצם מה שאכפת לה זה מעצמה. למה? האישה רוצה לראות שיש איתה גבר חזק בבית ומישהו מושלם. זה נותן לה הרגשה טובה, זה נותן לה גב, זה נותן לה הרגשה של חוסן וביטחון. יש לה פה על מי לסמוך, יש לה על מי לבטוח. בן אדם חזק. האמת היא שקשה לך לראות את בעלך במצב של חיסרון. קשה לך לראות את עצמך חיה עם מישהו שיש לו חולשה, כי לך זה נותן חוסר שקט, חוסר ביטחון. אז כלפי חוץ זה נראה שמאוד מאוד אכפת לך ממנו, אז כל הזמן את לוחצת עליו שילך לרופא. למה? כי את רוצה כבר שהבעיה תיפטר, את רוצה שהוא כבר יהיה בריא. למי את דואגת? לעצמך. אבל זה כל כך קשה, זה סמוי מאוד, זה דק, דק מן הדק שבקושי נבדק. קשה מאוד לעלות על זה. האם את כוונה שלך היא לשם שמיים או לשם עצמך? האם הכוונה שלך זה לטובת בעלך או לטובת עצמך? קשה לך לראות את בעלך באיזה חולשה גופנית, אז את כועסת עליו למה הוא לא הולך לרופא. את שמה לב מה קורה? במקום לעודד אותו ולנחם אותו ולחזק אותו ולשמח אותו ולתת לו תקווה, את כועסת עליו, את יורדת עליו. מספיק גם ככה קשה לו. העוד יותר גרוע בבעיה נפשית, הבעל שקשה לו מצד עצמו, הוא אין לו שמחת חיים, או שיש לו לחצים, הוא לחוץ, הוא עמוס. אז האישה היא במקום לעזור לו, היא יורדת עליו, יורדת עליו, מתחילה להיות המשגיח שלו, משגיח בישיבה, הופכת להיות השופטת שלו. למה אתה מרגיש ככה? זה לא בסדר שאתה מרגיש ככה. למה אתה מרגיש אחרת? זה לא בסדר שאתה מרגיש ככה. מתחילה לחפש אותו בסיבוב. ועוד יותר גרוע מבחינה רוחנית. למה אתה לא הולך ללמוד תורה? למה אתה יושב בטל? למה אתה קורא עיתון? בסדר, זה קורא עיתון, אבל למה את צריכה להיות המשגיחה שלו? אם את יודעת לעשות את זה בדרכי נועם, בתחבולות, אישה טובה עושה רצון בעלה, כמו שהבעל שם טוב מסביר, אישה טובה עושה מה בעלה ירצה. היא משנה לו את הרצון שלו, לטובה. אז אם את יודעת לעשות את זה, לגרום לו לרצות, שמצד עצמו ירצה ללמוד תורה, מצוין. אבל במקום זה מה את עושה? את מלאה ביקורת. מלאה נוגדנים, דנה אותו לכף חובה כל הזמן, שופטת אותו כל הזמן, מחפשת אותו בסיבוב, וכל הזמן יורדת עליו. למה אתה לא הולך לתפילה? למה אתה לא לומד תורה? למה אתה ככה? למה אתה ככה? אז את טובת מי את רוצה בעצם? את טובתך. אז זה נקרא חסום או פתוח. הבן אדם שרואה רק את עצמו, אין לך חסימה יותר גדולה מזו. עכשיו החסימה הזאת היא חסימה דקה. חסימה דקה כי יש פה גאווה סמויה. מי יכול להגיד לה משהו לאישה הזאת? כולם יגידו עליה, הזאת אישה לתפארת, אישה למופת. היא כל הזמן אכפת לה מבעלה, כל הזמן חושבת על בעלה. קשה לה שיש לו איזה בעיה רפואית, היא כל הזמן מדברת על זה. עם השכנות, עם החברות, עם בעלה, עם מי שרק אפשר. וזה נראה שהיא, איזה יופי, איזה ברוך השם, היא כל הזמן חושבת על בעלה. ומאוד קשה לה שמבחינה נפשית הוא סובל, ועוד יותר קשה לה שמבחינה רוחנית הוא סובל. איזה צדיקה. כל כך קשה לה שבעלה לא הולך לתפילה, או לא מספיק לומד תורה, או לא מספיק עובד על תיקון המידות. ממש צדיקה, אכפת לה מעבודת השם שלו. אבל אף אחד לא ידע את האמת. אף אחד לא ידע את האמת. שבעצם היא כל כולה מרוכזת בעצמה, תמיד זה היה ככה, וחס וחלילה זה עלול להמשיך ככה. כי כמעט קשה לצאת מהמצב הזה. כי היא בכלל לא עובדת על עצמה לחפש, להגיע לנקודת אמת יותר פנימית, יותר עמוקה. אז היא אף פעם לא תגיע לזה. אם אין מאמצים אינטנסיביים, ותפילה אינטנסיבית מאומצת מאוד, להגיע לנקודת אמת עוד יותר פנימית ממה שהגעתי, לא להסתפק ממה שהגעתי. התקדמת, יופי, אל תסתפק בזה. אל תעצור פה. תמשיך. תתאמץ יותר, תגיע לנקודות יותר עמוקות, יותר דקות בנפש. אז אולי, אולי יש סיכוי שאי פעם תמצא את הגאווה הסמויה שנמצאת אצלך. הדברים הגלויים אתה מתמודד איתם, הדברים הסמויים אתה עוד לא יודע שהם קיימים. אותה אישה למשל, כולם מעריצים אותה, כולם יגידו עליה, רק יגידו עליה הלל. כולם ישבחו אותה. יגידו, מה, אישה לתפארת, כל כך אכפת לה מבעלה, כשבעצם אכפת לה מעצמה. איפה הסימן לזה? אז אמרנו סימן אחד, בתפילות שלה, ובניסוח של התפילות שלה. והסימן השני זה בתקשורת שלה עם בעלה. אם היא יורדת עליו, וצועקת עליו, ועוד מלגלגת עליו, ואומרת לו, הנה תראה, כולם ככה ואתה כזה, אז זה מוסיף לו? זה לא מוסיף לו. אלא מה? זה סימן שאכפת לה מעצמה. זה עיקר המאמץ שלנו. צריך קודם כל כמובן להתחיל להתבונן ברעיון ולנסות לעבוד על עצמנו בחסימות היותר ברורות. איפה אני חסום? איפה אני שקוע בתוך עצמי? איפה אני מנותק מהנשמה שלי ומהשם יתברך? הדברים היותר פשוטים, יותר גלויים. עצבות, כעס, הדברים היותר... הביטויים היותר גלויים שלהם. אבל לא להסתפק בזה. להתאמץ, להיכנס פנימה, למצוא את הנקודות היותר סמויות, יותר דקות, יותר נסתרות שבנפש. כמו למשל בדוגמה שהבאנו עכשיו. האם את אוהבת את בעלך, או שאת אוהבת את עצמך ביחס לבעלך? האם את אוהבת את בעלך, או שאת אוהבת את עצמך בהקשר של בעלך? בהקשר לבעלך. ביחס לבעלך. אבל את אוהבת את עצמך. את לא אוהבת את בעלך. אותו דבר בקשר לחברים, חברות, שותפים בעבודה, כל דבר. אחד הדברים שיכולים לעזור לזה זה לנסות לחפש את המשפטים הקבועים שהיצר שולח לנו כל פעם מחדש. יש כאלה לוקשים קבועים שהיצר מוכר לנו ואנחנו מאמינים להם, וכל פעם היצר מגיע אליך עם אותו משפט בדיוק, שנים על גבי שנים אותו משפט בדיוק, רק מופיע המשפט הזה בראש, כבר אתה צונח, כבר אתה נופל עד עמקי מעמקים. בא היצר ואומר לך, זהו, עכשיו אתה לבד, לבד בעולם, נכון? מוכר? עכשיו אתה לבד, לבד לבד, גמרנו, טרח, צונח, נכנס לתוך ענן של עצבות, אפוף בעצבות, גמרנו, הכל שחור עכשיו. משפטים קבועים. למה זה מגיע לי? מה עשיתי? אדם, יש אנשים, רק המשפט הזה רק מופיע על המסך, כבר צונחים, זהו, גמרנו. ישר למיטה, דיכאון יומיים. גמרנו. אחרי כל מה שהשקעתי, אחרי כל מה שעשיתי, זה מה שמגיע לי? אז יש לוקשים כאלה קבועים שהיצר כל פעם מפיל אותנו, משפטים קבועים. צריך לזהות את זה. לזהות את זה, לקחת את זה, ולשים את זה על השולחן. שלא יהיה נסתר. שלא יהיה נסתר, זה כמו חתול כזה שרודף אחרי הזנב. אז היצר הוא כל הזמן, הרי פרעו זה מלשון עורף. זה שורש כל הגלויות, זה גלות מצרים. וזה שורש כל הקליפות, זה פרעו. אז הוא נמצא בעורף, ככה כתוב, שמלפנים הוא לא יכול לנוק. לא יכול לנוק, כי מלפנים, הצד של הקדושה, מלפנים יש אור חזק. כשיש אור חזק, אז הקליפות מסתנברות, לא יכולות לנוק מאחור. איפה הן ינקות? לא יכולות לנוק מלפנים. יכולות לנוק רק מאחור. מה פירוש מאחור? מקום שאתה לא מוכן, מקום שאתה לא רואה, מקום שאתה לא מודע אליו. זה נקרא מאחור. ולכן פרעה יושב על העורף. הולך אחריך לכל מקום, נושף לך בעורף, נכון? ככה אומרים. נושף לך בעורף, לוחש לך באוזן. הנה, תראה את ההוא, תראי את הזאת, תראי את ההיא, איך היא אמרה, איך היא זה, איך היא לא התקשרה אליי, מה? כל דבר, כל הזמן שולח לך, מדבר איתך ככה מאחורה ודוחף אותך, יאללה תגיד לו איזה מילה, למה אתה שותק לו? דוחף אותך ישר למלחמה, דוחף אותך קדימה, איך צא לקרב. המטרה העיקרית היא להסתובב, לתפוס אותו ולשים אותו מקדימה. פירושו של דבר, זיהיתי אותך, זיהיתי אותך חביבי, זהו. ברגע שעשית עבודה כזאת, גמרת אותו. עכשיו הוא יבוא עם תרגיל אחר, אבל את התרגיל הזה אתה חיסלת, התקדמת, פירושו של דבר התקדמת. לקחת אותו, לתפוס אותו ולשים אותו על השולחן מקדימה, באור הגדול מקדימה, פירושו של דבר עכשיו אתה אצלי כבר לא בתת מודע, אתה אצלי כבר במודע, כבר חשפתי אותך, חשפתי את הזהות האמיתית שלך. אתה בא אליי כל הזמן ומדבר איתי בקול שלי, זה ידוע מגדולי המוסר, כל אחד שיבדוק את עצמו שיראה, זה דבר נפלא, סימן נפלא מאוד, תבדקו את זה. היצר מדבר איתנו בגוף ראשון. אני ככה ואני ככה. אני עצוב, אני לבד, אני לא מצליח, אני זה, אני זה. בגוף ראשון. היצר הטוב, הנשמה, מדברת איתנו בגוף שני. בגוף שני. אתה. אתה צריך יותר להתפלל בכוונה, אתה צריך ללמוד תורה, אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה. לך תבקש סליחה. עד רבה, תחפש ביקורת, תבקש ממנו שיגיד לך ביקורת. הנשמה מדברת איתך. הנשמה פונה אליך בלשון אתה. היצר מדבר איתנו בלשון אני. למה? כי היצר רוצה לגרום לך שאתה תזהה אותו עם עצמך. הבן אדם רואה איזה הוגה יפה ככה על השולחן, היצר בא ואומר לו, אני רעב, או אני חייב לאכול את ההוגה הזאת. אז הבן אדם שומע את עצמו, אומר לעצמו כביכול, זה לא הוא. זה היצר, רק שהוא מדבר בקול שלו, והוא מדבר איתו בגוף ראשון, אני. אז הוא רץ לזה, כי הוא מזהה את זה עם עצמו. וזה לא נכון, זה לא אני. זה לא אני, זה היצר. אז המטרה העיקרית היא, ככה מחנכים אותנו גדולי החסידות, המטרה העיקרית היא להפריד את עצמך מהיצר. יצר זה דבר אחד, אני זה דבר אחר. אני זה הנשמה שלי, זה לא היצר. זה שני דברים, זה טפיל. הוא טפיל וזה לא אני. הוא רוכב לי על הגב, ואני לא רוצה אותו, ואני מואס בו, ולא טוב לי איתו, וזה לא אני. בריאו, זה סוד ההבדלה. ההבדלה שעושים מוצאי שבת, צריך בהבדלה במוצאי שבת להתפלל, המבדיל בין קודש לחול, זה קודש וזה חול. קודש זה הנשמה שלי וחול זה היצר שלי. להתפלל בדמעות ובשמחה. דמעות לשם יתברך, שיעזור לי לעשות את ההבדלה הזאת. להבדיל, ברגע שבן אדם מצליח להבדיל ולהגדיר לעצמו, כל הדברים האלה זה לא אני. העצבות שלי זה לא אני. הגאווה שלי זה גם לא אני. כל הנפילות, מה שלא יהיה, כל הכעסים שלי והדמיונות שלי והפחדים שלי, היצר בא ואומר לך, אני פוחד. אני פוחד. לא נכון, אני לא פוחד. זה אתה מוכר לי את הלוקש הזה שאני פוחד. מצד עצמי, אני לא פוחד. הנשמה יש לה ממה לפחוד. חלק אלוקה ממעל. חלק אלוקה ממעל. אלוקות. הנשמה יש לה ממה לפחוד. זה חלק מהשם. השם, כל יכול, בורא עולם. מה, הנשמה יש לה ממה לפחוד? אין לה ממה לפחוד. מי פוחד? הגוף פוחד. היצר פוחד. אז הוא גורם לך לחשוב שאתה פוחד. לא נכון, אני לא פוחד. אני לא פוחד. אני לא עצוב, זה אתה עצוב. אתה רוצה לשכנע אותי שאני עצוב, אני לא עצוב. ככה, ממש, תעשו, זה, כל אחד מאיתנו צריך לעשות תרגיל כזה, דווקא יהיה רצון שלא נדע מה זה עצבות, אבל אם במקרה תבוא איזה עצבות, בתוקף העצבות, בתכלית העצבות, בשיא העצבות, הבן אדם צריך לקפוץ ולהגיד, אני לא עצוב, זה היצר עצוב. היצר רוצה לשכנע אותי שאני עצוב. אני לא עצוב. אני מגדיר את עצמי עכשיו נשמה. איך אתה רואה את עצמך? מי זה אתה? מי זה אתה? אתה הגוף שבך? או שאתה הנשמה שבך? אני מגדיר את עצמי עכשיו מחדש. מחדש, אני מסתכל על עצמי מחדש. איך אתה רוצה שמשמיים יסתכלו עליך? חתיכת גוף? חתיכת בשר? או חתיכת נשמה? על זה יהיה התביעה בשמיים. על זה יהיה המשפט בשמיים. איך אתה ראית את עצמך כל החיים 120 שנה? איך הסתכלת על עצמך? איך הגדרת את האני שלך? כל החיים ראית את עצמך גוף? או שראית את עצמך נשמה? אז ממילא אם עכשיו אני מגדיר את עצמי מחדש, שאני נשמה, ואני יודע שכל דבר שהוא לא קדושה, זה לא אני. אז אדם שהוא רואה את עצמו בעצבות, הוא צריך לקפוץ ולהגיד, רגע, אני שובר את הכלים, לא מוכן. אני לא עצוב. אני לא עצוב. איך יכול להיות שאני אהיה עצוב אם אני נשמה? אם אני נשמה, איך יכול להיות שאני אהיה עצוב? מסקנה, אני לא עצוב. אלא מה? יש פה מישהו שבא מקרין לי על המסך תמונה שנראית הכי מציאותית שיכולה להיות, שכאילו אני עצוב, ומספק לי את כל הסיבות הכי מוצדקות לכאורה שאני אהיה עצוב. מה אכפת לי עכשיו סיבות? מה אכפת לי סיבות? יבואו כל הסיבות שבעולם. הדברים הכי קשים, הכי מצוקתיים שיכולים להיות, כל זה זה גוף. מצד הנשמה, שום דבר לא משפיע על הנשמה. נשמה שנתת בי תאוריי, גמרנו. גמרנו. איפה היצר יש לו אחיזה? כשיש לכלוך. אדם יש לו איזה לכלוך רוחני, שם היצר נדבק. אדם שאין לו לכלוך רוחני, איפה היצר ידבק? היצר לא יכול לתפוס אותו. לא יכול עליו. היצר לא יכול עליו. לכן כשאדם עושה תשובה, נמחלים לו כל העבירות שלו, עכשיו הוא מתחיל מחדש. פרושה של דבר, מחדש ממש. כי היצר לא יכול עליו. למה כל כך יש שמחה עצומה במוצאי יום כיפור? שמחה עצומה בכל הישיבות, עושים ריקודים לתוך הלילה. מוצאי יום כיפור. למה? זה כמו חתן. חתן, נמחלים לו כל אבונותיו. רש"י מסביר, מצווה לשמח חתן וקלה. מה המצווה פה? למה צריך לשמח חתן וקלה? כי נמחלים כל אבונותיו. כל אבונותיו נמחלים. מה השמחה? בסדר, מה השמחה? השמחה שעכשיו הוא חלק. הוא משוחרר מציפוני היצר. יש לך שמחה יותר גדולה מזאת? הרי כל הבעיות שלנו זה מזה שהיצר תופס אותנו. עכשיו הוא משתחרר מכבלי היצר, זה השמחה הכי גדולה, אז אני שמח בשבילו, אני שמח בשבילו, אז אני רוקד בחתונה. שמח בשבילו, עכשיו החתן הזה זכה. יכול להיות שמחר הוא יתחיל לעשות עבירות, אבל עכשיו חתונה, עכשיו הוא נקי, הוא מתנקה, הוא משתחרר. אותו דבר, אחרי יום כיפור. זה השמחה הכי גדולה. אז למה שלא נעשה לעצמנו חתונה כל רגע מחדש? נעשה לעצמנו יום כיפור, כל רגע מחדש. מוצאי יום כיפור. כל רגע מחדש. נגדיר את עצמנו מחדש. אם אני נשמה, אני טהור. טהור, נקי מכל הלכלוכים הרוחניים. וזה שיש לכלוכים רוחניים, זה רק מקרן על המסך, זה לא באמת. לך תתפוס את המסך, זה חתיכת בד. נקי, הבד הוא נקי. אלא מה? זה הקרנה, שיקופיות, על המסך, זה תמונות. אבל בעצם אין בזה כלום, זה סתם. תפוס את המסך, תחבא את המקרן, תסתכל על המסך, בד נקי, לבן, טהור. אלא מה, זה נראה כל כך אמיתי, יש שם אנשים נוסעים, יורים אחד על השני בסרט, רואים אקשן, מה אתה כל כך במתח, פתאום מישהו בא סוגר לך את המקרן באמצע הסרט, בד לבן, ריק, אין פה כלום. אז למה הייתי במתח עכשיו חצי שעה, הסתכלתי בסרט הזה, יורים אחד על השני, מכות, לא קרה כלום, אין כלום, הבד לבן. אותו דבר בפנים אצלי, על המסך אצלי. נראה כאילו הכל גרוע, הכל עצוב, הכל זה ממש בלבולים, דמיונות, פחדים, לחצים, אין כלום, זה רק המקרן. אלא מה, זה נראה כל כך מציאותי, כל כך תופס אותי, שקשה לי להודות בזה, קשה לי להאמין, קשה לי להאמין שזה לא אמיתי. כמו שנתתי פעם משל, אחד סבל, הוא מעביר דירה, אז הוא מוריד את הרהיטים, מקרר, ארון, מכונת כביסה, כל הדברים הכבדים, סוחב, אתה מסתכל עליו מהצד, אתה עמום, מאיפה יש לה את הכוח להחזיק מכונת כביסה, מקרר על הגב? הוא יורד ככה בצעדים כלילים, במדרגות, אין לו בעיה עם זה. בסדר, אבל אחרי יום עבודה, הסבל הזה הולך הביתה, מתקלח, הולך בית כנסת, מתפלל, יושב, לומד תורה קצת והולך לישון. יש לו אישיות נפלאה לסבל הזה. יש לו משפחה, ברוך השם, יש לו חיים. המקרר הזה שעל הגב שלו זה לא חלק ממנו, נכון? זה עכשיו, יש לו עכשיו איזו עבודה, הוא עכשיו סוחב את זה על הגב, אבל זה לא חלק ממנו. הוא מצד עצמו, הוא בן אדם נפלא, והוא בן אדם שבכלל אין לו שום קשר למקרר שהוא סוחב. אז אותו דבר אנחנו, יש לנו מקררים על גבי מקררים על הגב, אנחנו סוחבים איתנו ארונות, ארונות מלאים שטויות, מלאים דמיונות ופחדים ועירות נפולות ומידות מקולקלות ותאוות, הכל מלא ארונות ומגירות אנחנו סוחבים עלינו. אבל זה לא אני, זה משהו שאני סוחב על הגב שלי, אבל זה לא אני. אז העיקר להתפלל לשם, שאני אזכה לראות שזה לא אני, שאני אזכה לא להזדהות עם זה. כל הזמן, כל הזמן, כשאדם רואה את עצמו בניסיון, כל הזמן שישנן לעצמו, במצב של ניסיון קשה, במצוקה, המצב מאוד קשה, הבן אדם בקושי יכול לדבר, בקושי יכול להתפלל. אז צריך שיהיה מוכן כבר מראש כמה משפטים קבועים. כמו שאמרנו פעם שעברה, תכין לעצמך מראש כמה משפטי מפתח שאותם אתה תגיד ותשנן לעצמך בזמן ניסיון, בזמן מצוקה. כשאדם במצוקה, למשל בפחד גדול, אדם לא יכול לדבר בכלל. מרוב פחד הוא כל כך תפוס, כל כך חסום, לא יכול לדבר בכלל. אז כמה משפטי מפתח שיעזרו לך, שתחזור עליהם ותשנן אותם כמו אוטיסט, כמו אחד ממש משוגע, תשנן אותם, תחזור שני מילים, תחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מסופר, הרב דוב קוק סיפר בשבת האחרונה שהיינו אצלו, סיפר שאחד הצדיקים הגדולים, אני חושב שזה היה רב חיים שמואלביץ, לא זוכר מי זה היה, סיפר על אחד הצדיקים הגדולים בדור האחרון, שהוא היה ראש הישיבה, נכנס לישיבה מאוחר בלילה, הוא נכנס לישיבה מבחוץ ככה מהרחוב, נכנס, התיישב בבית מדרש, מתחיל 10 דקות ככה מוחא כפיים, אומר בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם. רואים ראש הישיבה 10 דקות בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, ככה בשמחה. טוב, אחרי שהוא גמר את הנאום המגוון הזה, אז באו אליו, שאלו אותו מה העניין. אומר, הרגע הייתי בחוץ, והיה שם צינור ביוב שהתפוצץ. צינור מבטון ענק התפוצץ. אז ניגשתי, התעניינתי. אמרו לי, כן, הצינור הזה מתפוצץ פעם בכמה חודשים. כל פעם צריך להחליף אותו. אומר, נכנסתי לכזאת שמחה. למה? כמה צינורות יש לנו בגוף? כמה כלי דם? עדינים, כל כך עדינים, נימים, דקים, בפו אחד קטן אתה קורע, אתה חס וחלילה, כזאת עדינות, הכל, אין ספור, אין ספור קילומטרים על גבי קילומטרים, לא יודע, מאות קילומטרים, מיליוני קילומטרים, לא יודע כמה, בסך הכל הכללי, כל נימי אדם בגוף שלנו, 120 שנה, ברוך השם, לא קורה כלום, בדרך כלל, לא קורה כלום. פה יש לך צינור בטון ענק, כל כמה חודשים מתפוצץ. נו, אז אני לא אכנס לשמחה, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם שיצר אותנו ככה, איזה שמחה. אז הנה דוגמה, הנה דוגמה. אתה נמצא במצוקה, שב, תמחא כפיים, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, אתה בורא עולם, אני איתך, אני בידיים שלך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אתה נמצא במצוקה, תזכיר לעצמך, תשנן לעצמך, להישאר פתוח, להישאר פתוח, להישאר פתוח. הבעל שלך צועק עליך עכשיו, מחריש אוזניים, סיר לחץ, תגידי לעצמך עכשיו, יישאר פתוחה, יישאר פתוחה, יישאר פתוחה, יישאר פתוח, ממש רק איתך ריבונו של עולם, רק איתך, רק איתך, רק איתך, אני ואתה, אני ואתה, אני ואתה. כל מה שרק בן אדם יכול להזכיר לעצמו, אמרנו באחד השיעורים האחרונים, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוקים נהלך ברגש. מי שרוצה לזכות לרגש בעבודת השם, שיגיע למצב שהוא מרגיש עם השם יתברך, אשר יחדיו. אשר יחדיו. אשר יחדיו נמתיק סוד, פירושו של דבר, שאני ובורא העולם יש לנו סוד שאף אחד לא יודע. תנסו את התרגיל הזה, תראו, זה מצליח פלא פלא. עכשיו, אני ואתה ריבונו של עולם, יש לנו סוד שרק אני ואתה יודעים. זאת אומרת, הבן אדם מתחיל לבנות לעצמו עולם פנימי. להפסיק להיות מוחצן. עכשיו אני מתחיל לבנות לעצמי עולם פנימי נסתר. עולם פנימי נסתר. סתם דוגמה, הבעל צועק, עכשיו את בונה לעצמך בועה פנימית, את ובורא עולם. לא לבד. לבד זה פסיכולוגיה. את ובורא עולם. ריבונו של עולם, אשר יחדיו נמתיק סוד, אשר יחדיו נמתיק סוד, אני ואתה, אני ואתה, אני ואתה, אני ואתה. זהו. לא אכפת לי כלום, לא שומעת כלום, אני ובורא עולם. יש איזה מצוקה, מישהו העליב אותך, מישהו פגע בך, שיהיה לך מול העיניים עכשיו המשימה שלי, אני שמחה. למה? יש לי פה הזדמנות, יש לי פה אתגר גדול. מה האתגר פה? הרי כל מה שאני רוצה ומתאמצת בעבודת השם, זה דבר אחד, שבירת האגו. שבירת האגו, זה המפתח להצלחה. מפתח להתקדמות זה רק דבר אחד. רק הדבר הזה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, ובעיית כל הבעיות זה הגאווה שלנו. כתוב, משה רבנו אומר לעם ישראל, אנוכי עומד ביניכם לבין השם אלוקיכם. משה רבנו הוא הצדיק המתווך, המשדך, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז אומר משה רבנו, אנוכי עומד ביניכם ובין השם אלוקיכם. אז מסברים בחסידות, אנוכי זה האנוכיות. האנוכיות עומדת בינינו לבין בורא עולם. זה המסך שמפריד, זה מה שחוסם, זה מה שמפריע. שלא תהיה פתוח, שתהיה חסום וסגור. זה הבעיה. אז אם אתה עובד ולוקח את כל מה שקורה כתרגילים, כל מה שקורה לי זה רק תרגילים שהשם שולח לי, הזדמנויות נפלאות, אתגרים נפלאים, לשבור את האגו, להגיע לענווה. אז אם מישהו פוגע בך, עכשיו יש לך הזדמנות לא להחזיר לו, ולא רק לא להחזיר לו. יש מצב שאדם לא מחזיר לשני, אבל בפנים הוא חסום. הוא בפנים סגור, כי הוא בפנים ממורמר. התמרמרות זה חסימה. תסכולים זה חסימה. משקעים שליליים, נוגדנים, כעסים פנימיים זה חסימה. זה שלא הוצאת את הכעסים בפה, זה גם טוב. אבל זה רק חצי צרה. אם בפנים אתה לא נקי, אתה בפנים מלא כעסים ומחשבות וסערת רגשות, אתה חסום. אז כמעט לא עשינו בזה כלום. אבל אם אתה לוקח את זה ועושה מזה חגיגה, אתה קופץ על המציאה, ואתה אומר, יופי, מצוין, עכשיו יש לי הזדמנות לשבור את האגו. עכשיו יש לי הזדמנות להגיע לענווה. ריבונו של עולם, תודה רבה לך ששלחת לי את המצב הזה. תודה רבה לך, ואני מקבל את הביזיון הזה, ואני סופג את זה, ואני שמח עם זה מאוד, ואני עכשיו לא אשבר מזה. להפך. אני יודע שעכשיו אתה רוצה לקדם אותי, ריבונו של עולם. עכשיו אתה, ברגע זה, עושה לי את הטובה הכי גדולה. נכון שזה לא נעים, אם מישהו באמת פוגע בך זה מאוד מאוד לא נעים, אבל תהפוך את הקערה על פיה. היצר בא להגיד לך עכשיו, אני פגוע, אני נעלב. תהפוך את הקערה על פיה. תגיד לו, אני לא נעלב, אתה נעלב. אני טהור, אני נקי. אני עם בורא עולם. עכשיו יש לי את ההזדמנות הנפלאה לעבוד, להתקדם, להתנקות. ברגע שבן אדם לוקח תרגיל בשבירת האגו ומעומד בו בהצלחה, עכשיו הוא יתקדם לקרבת השם הרבה יותר גדולה מאי פעם. תהפוך את הקערה על פיה. תעשה מזה חגיגה, תשמח בזה. תגיד בפה מלא, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תודה על זה שעכשיו פגעו בי. תגיד להשם תודה על כל פעם כזאת, אתה תראה שהיצר כבר יפחד לפגוע בך. יפחד לשלוח לך אנשים שיפגעו בך. הוא ישמור עליך בכספת שלא יפגעו בך. למה? כי היצר יראה שכל פעם שפוגעים בך, במקום להתרחק מהשם, אתה נהיה עוד יותר בקרבת השם. עוד יותר בדבקות בשם, עוד יותר בשמחה. במקום להיות בעצבות, אתה נכנס עוד יותר לשמחה. עוד יותר פתיחות, אתה לא נעשה חסום וסגור ומתקפל, או מתפרץ בכעס, אלא אתה מתנקה, פשוט מתנקה. טוב, אז יהי רצון שהשם יתברך יעזור לנו לעשות את ההבדלה הזאת, ושנזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בית המקדש לכלל ישראל ובית המקדש הפרטי אצל כל אחד בלב. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.